שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו חוזרים לעסוק בסדר פרשיות השבוע ואנחנו בשעה טובה ומוצלחת זוכים להגיע לפרשת יתרו. הפרשה שלנו עוסקת במתן תורה, קבלת התורה ובעצם בהכנות למתן תורה, אבל הפעם אני רוצה שנעסוק באירוע שלכאורה הוא לא בדיוק בליבת הפרשה, אבל כפי שנראה עוד מעט, יש לו השלכות רבות לדורות. אז אני מקריא מפרשתנו שמות פרק כף, פסוקים ט"ו עד י"ח. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר עשן. וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי דחת ההוא. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. פרשה הזאת היא מובנת. מתן תורה היה מחזה על-טבעי, מחזה שעורר יראה, אבל יראה אמיתית. ואמנם הפרשה הזו, הפסוקים שקראנו, נאמרו בתום עשרת הדיברות, אבל הרמב"ן כבר מאיר שזה בעצם לא המקום הטבעי של הפרשה הזו. נראה דברי הרמב"ן על פסוק ט"ו, מקור ב', וכל העם רואים את הקולות, ויאמרו אל משה, דעת המפרשים שהיה זה אחר מתן תורה וכולי, אני מדלג, ואין כן דעתי, הרמב"ן חולק על זה. והנכון בעיניי בפרשה ובסידור העניין, כי וכל העם רואים, ויאמרו אל משה, היה קודם מתן תורה, ומתחילה הזכיר כסדר כל דברי האלוהים, מה שציווה למשה בהגבלת ההר, ועזרת העם, ועשרת הדיברות, ועתה, כלומר אחרי עשרת הדיברות, חזר והזכיר דברי העם אל משה, ואמר כי מעת שראו את הקולות ואת הלפידים, נעו לאחור, ועמדו מרחוק יותר מגבול ההר אשר הגביל משה. והסדר בדברים, כי בבוקר היו קולות וברקים וכל השופר חזק, ועדיין לא ירדה שכינה, וחרדו העם במחנה במקום תחנותם, כלומר איפה שהם חנו, ומשה חיזק ליבם והוציאם לקראת האלוהים, והתייצבו בתחתית ההר, ובהיותם שם, בתחתית ההר, מצפים ומתייצבים, ירד השם על ההר באש. ויעל השנו עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, וחרד ההר עצמו ונזדעזע, ונתחזה כל השופר מאוד, אז ראו העם וינו לאחור ויעמדו מרחוק, כאן יותר מן הגבול. ואז אמרו עליו כולם, שלא ידבר עמהם האלוהים כלל פן ימותו. כי במראה נהפכו ציריהם עליהם ולא עצרו כוח, כמו כתוב בדניאל. ואם ישמעו הדיבור ימותו. ומשה חזקה ואמר להם אל תיראו, ושמעו אליו ויעמוד עם מרחוק במעמדם. כי לא רצו בכל דבריו להתקרב אל הגבול, ומשה ניגש אל הערפל, לא בא בתוכו, ואז דיבר אלוהים עשרת הדיברות. עד כאן דברי הרמב"ן. ולכן הגיוני יותר כדברי הרמב"ן, שהפרשה הזו, הייתה לפני עשרת הדיברות, בסמיכות למעמד המדהים. מדהים נשון מעמד שמעורר תדהמה. כאשר חז"ל מוסיפים על פסוקי המקרא, והם דורשים מה קרה בעקבות תנועת העם מרחוק, ותנועת העם לאחור ועמידתו מרחוק. הם דורשים פסוק אחר מהפרשה, שבאמת ממוקם, כמו הרמב"ן, כפי שההסבר של הרמב"ן, פסוק שממוקם לפני עשרת הדיברות. אני מקריא מהגמרא, מסכת שבת, דף פריחת עמוד א'. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב עבדין מבר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו שם תהא כבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבא לאורייתא. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו מאחשוורוש, כלומר הם שבו וחזרו קיבלו את התורה מאחשוורוש. דכתוב קיימו וקיבלו היהודים, כלומר קיימו מה שקיבלו כבר. ופה אני רוצה שנעסוק בנושא המרכזי שלנו בשיעור היום, שזה כפייה דתית. בשנים האחרונות יש המון המון עיסוק, המון דיבור, לא רק בתקשורת בכלל, על כפייה דתית. כפייה במוסדות החינוך, כפייה דתית במוסדות השלטון, החקיקה, בצבא ועוד ועוד ועוד. אבל ממה שקראנו עכשיו, מסתבר שהכל הולך אחר השורש. מסתבר שכפייה דתית זה לכאורה כביכול סטארט-אפ של הקדוש ברוך הוא. הרי מה כתוב בגמרא? או שבני ישראל יקבלו את התורה, או שם תהיה קבורתכם. כתוב, מלמד שקפה עליהם אר כגיגית. ואמר לי, אם אתם את התורה מותר, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם, כי יש לכם שתי אפשרויות. או לקבל את התורה, או שאני הורג אתכם. מעניין גם שחז"ל בחרו את הביטוי הר כגיגית. אגב, על דרך הפשט והרמז, מה זה כגיגית? כגיגית בגימטריה 446. שזוהי בדיוק גימטריה של המילה מוות. וזה באמת פשט, כי זה פשט הכתוב. הר כגיגית, או תורה, או שם תהיה קבורתכם. לכן כגיגית, גימטריה מוות. תוספות, אותו מסכת שבת, דף פרחי, תוספות על אתר, מסבירים בעצם מה היה ואמינה. מה הייתה הסברה של בני ישראל כאשר הם החליטו לברוח מהמעמד? כך אומרים בעלי התוספות, כפה עליהן הר כגיגית, ואף על פי שכבר הקדים הוא נעשה לנשמע, שמה היו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתם. מה קשה לתוספות? התוספות התקשו בדברי הגמרא. הרי מה זאת אומרת בני ישראל ברחו? הרי כבר אמרו לפני כן נעשה ונשמע. ולכן אם אמרו נעשה ונשמע, אז מה הצורך של הקדוש ברוך הוא לכפות עליהם הר כגיגית? והתשובה של תוספות היא שהם הייתה סכנה שישראל, נכון שהם אמרו נעשה ונשמע, אבל זה היה לפני כן. יש חשש שבני ישראל יחזרו בהם מהבטחתם לשמור את התורה, כשהם יראו את האש הגדולה שבמעמד הר סיני. ולכן היה צורך בכפיית הר כגיגית. עכשיו נראה שפה בדברי תוספות תמון יסוד עמוק מאוד, מעבר למה שנראה במבט שטחי. וזה הסבר שמבאר אותו הרב עמיטל, זכרו לברכה, רשיבות הר ציון. הוא מסביר כך, כל אדם נמצא בסיטואציה מסוימת נכון לאותו זמן ולאותה שעה בחיים שלו, בחיים שלו שבהם הוא עומד. השאלה, וזו שאלה עמוקה וחשובה, האם אדם יכול לקבל על עצמו קבלות והחלטות לגבי מצבים אחרים בהם התנאים הסביבתיים השתנו לחלוטין? אם אדם עכשיו נמצא בגיל 20, מקבל אצלו משהו, והוא יכול להבטיח ולהתחייב שגם כשהוא יהיה בן 50, סבא לנכדים, הוא יוכל לעמוד בזה? לכן, לפי זה, גם כאשר בני ישראל הכריזו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, רגע, יש בכלל לאמירה הזאת תוקף? יש לצ'ק הזה כיסוי, ניתן לפרוע אותו? או שזה צ'ק שאין לו כיסוי? הרי עם ישראל ידע בעתיד מצבים בהם הוא יהיה קשה מאוד, יקשה עליו ליישם, נעשה נשמע כשבאמת קרה. ולכן הפתרון לבעיה הזו, כלומר חוסר יכולת להתחייב ביחס לעתיד, תמון כמובן בכוחו של הקדוש ברוך הוא שבידיו המציאות כולה. ומה הקדוש ברוך הוא מחליט לעשות? כפה על בני ישראל הר כגיגית. כלומר, במעשה כפיית ההר כגיגית, הקדוש ברוך הוא בוחר להתאים את המציאות לתורה. לא את התורה למציאות, אלא להתאים את המציאות לתורה. ובכך הקדוש ברוך הוא מבטיח שכל המצבים, וכל הזמנים, וכל הסיטואציות, וכל המקומות, כולם יתאימו לקיום התורה. כלומר, כפיית ההר כגיגית מסמלת את עיצוב המציאות לאור קיום התורה. ובכך ניתן התוקף המוחלט לאמירה של ישראל, כל שדבר השם, נעשה ונשמע. עכשיו, לאור הבנה הזו, יוצא לנו שהאמירה, האמירה שנעשה ונשמע זה לא רק איזשהו בחינה דקלרטיבית, כלומר זה לא איזשהו הצהרה רגעית באלמה, אלא זו הצהרה עם משמעות נצחית, בגלל שמראש, מעכשיו, המציאות מותאמת מכאן ואילך לקיום התורה. וזוהי המשמעות העמוקה של דברי התוספות, כשכפיית ההר נועדה כדי שלא ייבהלו מהאש ויחזרו בהם. אם לא היה את כפיית ההר, קבלת עם ישראל בתור נעשה ונשמע, הייתה יכולה להיות בסך הכל קבלה זמנית, קבלה ארעית בלבד. ואז אירועים מסוימים כמו ראיית האש או שמיעת הקול שופר וכולי, היו גורמים לביטול שלה, לביטול הקבלה שנעשה ונשמע. ולכן תפקידו היסודי של מעמד הר סיני היה לקבוע את מעמדה של התורה לדורות. כלומר, בזכות מעמד הר סיני, התורה קיבלה תוקף נצחי, תוקף מחייב, מעבר לכל גורם הראי שקיים במציאות. וזהו התפקיד המשמעותי ביותר של מעמד הר סיני, של קבלת התורה. מעין כך אומרים חז"ל בסיפור, מסכת בבא מציעא דף נ"ט, על תנורו של אחנאי, שהקדוש ברוך הוא אומר על בניו שקבעו, אותם חכמים שאמרו לא בשמיים היא, רבי יהושע וסיעתו, נגד רבי אליעזר, לא בשמיים היא. מה התשובה הקדוש ברוך הוא? ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. מה שייך כאן ניצחון? מה זה איזשהו, מה זה, יש פה אוקטגון? יש פה איזשהו פייט קלאב, קרב אגרופים בין הקדוש ברוך הוא לרבנן? אז שמעתי מאוד רבנו הצדיק לאברהם בג'יל, זכותו מגן עלינו, שמביא בשם הרבי מלובביץ', זכותו מגן עלינו, שהכוונה בביטוי ניצחוני זה לא ניצחון בנוקאוט, בקרב אגרוף. ניצחוני זה לא מלשון ניצחון, אלא מלשון נצח, כלומר הנצחה, כמו להנציח אירוע, להנציח מישהו שנהרג, הנצחה. כלומר, בכך שרבנן ניצחו את הקדוש ברוך הוא, כלומר, בכך שהרבנן קבעו את הכלל, לא בשמיים היא, הם כביכול גרמו לי, גרמו לקדוש ברוך הוא שיהיה מונצח, כלומר, להנציח אותו שהוא יהיה רלוונטי בכל מקום ובכל דור. לכן, לפי תוספות, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, כלומר, התאים את המציאות שלנו בכל מקום ובכל זמן. את המציאות שלנו עם הפחדים והחששות והמגבלות של הזמן והמקום, הכל בתוך המסגרת של הגיגית. כלומר, החיים, מציאות החיים, מותאמים לתורה. והתורה היא בבחינת חיי עולם שנטע בתוכנו. כך גם עולה על דרך הרמז, כפה עליהם הר כגיגית וגימטריה 911. שזה בדיוק, בדיוק, בדיוק באורח פלא, גימטריה וחי בהם, ולא שימות בהם, כי הכפייה עניינה לחיות ולא למות. לכן כפה למר כגיגית 911 גימטריה וחי בהם ולא שימות בהם, שזה פשט, לגמרי פשט. אז עכשיו נראה בחינה אחרת של כפיית הר כגיגית, ולשם כך נעשה פה איזשהו מהלך קצת ארוך, ונקדים בשביל זה כמה הקדמות. תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק א' הלכה ב'. נקרא את זה בארמית, אחרי זה אני אתרגם. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אילו אבינה קיים על תורה דסיני, בשעתה דהתייהיבה התורה לישראל. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם הייתי עומד על הר סיני בשעה שהתורה ניתנה לישראל, אבינה מתבאי כומר רחמנה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, דהתבר אל עברנה שעטרי פומין, שעברה לאדם שתי פיות. אחד, פה אחד, דאב אליי באורה, את הפה אחד שיעסוק בתורה, ואחד, דאבד לכל צורכים, ופה שני משהו כל הצרכים, שיוכל וישתה וכו'. אבל אחרי זה רבי שמעון ברכה מתחרט, חזר ואמר, ומה, אין חד ולית אלמה יחיל קיים, ואם אין דלתור דילי, אילו אבת רן, על אחר מחמה, אומר, מה, עזוב, ריבר שלנו, אני מוותר, מה עם פה אחד, כמה לשון הרע, כמה חלו דברים לא טובים, אם יש שתי פיות, וואי וואי וואי, עזוב, נשאר עם פה אחד. עכשיו, לכאורה, מה אומר פה רשב"י? אילו אבא קיים לה, אבין הקיים על תורת הסיני. כלומר, אם הייתי בהר סיני, אז רגע. לכאורה, מה שדברי רשב"י? שהוא לא היה במתן תורה? שהוא לא עמד בהר סיני? והרי קיים עלה לפי חז"ל, שכל נשמות ישראל היו בהר סיני בזמן מתן תורה. אומר המדרש, שמות רבה, פרשה כ"ח, בהידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבות בכל דור ודור, כאילו מהר סיני. שכן משה אומר להם לישראל, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אלו הנשמות העתידות להיברות, שאין בהם ממש, שלא נאמרה בהם עמידה, שאף על פי שלא היו באותה שעה, כל אחד ואחד קיבל את שלו. כולנו היינו שם. ולא כל הנביאים בלבד קיבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים עומדים בכל דור ודור, כל אחד ואחד קיבל את שלו מסיני. בספר אוהב שלום של רבי שלום רוזנפלד, המכונה רבי שלום מקמינקה, תלמידו המובהק של נתן מרובשיץ, בדור השישי לחסידות בפולין, יש לו ספר ביאורים חסידים על שולחן ערוך, הוא מסביר שכל מקום שבו נזכר רשב"י, אז זה קודם המערה. אבל אחרי המערה, הוא מכונה רק רבי שמעון. אז פה בירושלמי, רשב"י, הכוונה שזה אומר לפני המערה, לפני השדות הגדולים שהוא נחשף אליהם. בואו נראה. הרימה מפנו, במנחם עזרא מפנו, מגדולי המקובלים באיטליה במאה ה-16, בספרו, במאה ה-17, סליחה, בספרו יונת אלם, מבאר לנו מה העניין הפנימי, למה הקדוש ברוך הוא צריך את כל הקטע הזה של כפיית ההר כגיגית. אני מקריא רימה מפנו, יונת אלם פרק ח', דוגמה רבתי לסוד המקיף הזה, עשה לנו האל יתברך בהר סיני, כי שם כפה עלינו הר כגיגית. לשיטת הרימה מפנו, עניין כפיית ההר כגיגית זה בבחינת האור המקיף. שהקדוש ברוך הוא מאיר ומקיף את ישראל מבחוץ, וזה נעשה דווקא בזמן מתן תורה. עכשיו, לאור דבריו, אולי נוכל להבין את דברי תוספות האל שראינו, שהם מקשים. מה תוספות יקשו? מדוע בני ישראל ברחו? הרי הם כבר הכריזו, נעשה ונשמע. אז בספר כדאי הוא רבי שמעון, בספר פיחה פרידמן שליטה, מחשובי חסידי בלז בדורנו, הוא מסביר מה שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיוזמתם, זה לא אמור על הכל, אלא נעשה ונשמע שבני ישראל הם התכוונו רק על חלק הנגלה שבתורה. שאותו, את החלק הנגלה שבתורה, פשטי התורה והמקראות, את הנגלה של התורה, הם זכו להשיג כבר בעת שהם התקרבו להר סיני, עוד לפני עשרת הדיברות, לפני קבלת התורה בפועל. על זה הם אמרו נעשה ונשמע. ככה מסביר הקדושת לוי, סנגורה שנמצא מברדיצ'ב, את דברי הגדה בפסח, כן, אילו קרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, דיינו, והרבה מקשים, הרי מה המעלה בכך שהגענו להר סיני, אם את התורה לא קיבלנו, מה זה שווה? אלא הוא מסביר שבהר סיני פסקה זו המתן, וזכו להשיג את כל התורה כולה עוד לפני שהיא ניתנה. לכן, יוצא לנו שבני ישראל אמרו, נעשה ונשמע לפני מתן תורה, אבל דווקא רק על חלק הנגלה שבתורה, כיוון שהוא בסוד אור פנימי שמתלבש באדם עצמו. ואותו ניתן להשגה אפילו רק מעצם ההגעה להר סיני. אבל תורת הנסתר, שהיא בחינת אור מקיף, אינה יכולה להתלבש באדם לרום מעלתה ועומקה, כי זה פנימיות התורה, זה משהו עצום, נשגב. ולכן בני ישראל לא רצו לקבל את פנימיות התורה, את תורת הנסתר, מפחד האור הגדול הכרוך בה. כמו שאומרים בתוספות, שירו את האש הגדולה שיצתה נשמתן. וזהו שאמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר להם דווקא על פנימיות התורה, על תורת הסוד. אם אתם מקבלים את התורה, כלומר פנימיות התורה, רזין דאורייתא המוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. ראיה נוספת, שכפיית ההר כגיגית הייתה רק על חלק הנסתר שבתורה, מובאת בזוהר הקדוש, כן, זה לא מפתיע, זוהר הקדוש חלק ג' פרשת בעלותך, דף קופנון ב', אומר הזוהר, חכימין עבדי דמלכה אילאה, אינון דקיימו בתורה דסיני, לא מסתכלי אלא בנשמת הדעי, העיקרה דכל הרייתא ממש, נקרא זה בעברית, חכמים עבדי המלך העליון, שעמדו על הר סיני, אינם מסתכלים אלא בנשמת התורה, שהיא החלק הנסתר עיקר התורה. ועל כך מביא החידה, בהגהות שלו על הזוהר, הגהות ניצוצי אורות על הזוהר הקדוש מבעלותך, אמר מאיר, משמע אותן שאינם יודעים סודות התורה, לא עמדו על הר סיני. פה דברים קשים, אני אחזור על זה. אותן שאינם יודעים סודות התורה, לא עמדו על הר סיני. והחידה תמיה כך, איך ייתכן, שמי שלא מכיר בסודות התורה, רזין דאורייתא, לא עמדו רגליו על הר סיני. אמר חיים יוסף, זה החידה. לא תהיה כזאת, הוא חולק על רבי מאיר. אלא רצונו לומר שאינם מאמינים בסוד. אמנם המאמינים ולא ידעו, אינם בכלל זה. ומי שאינו מאמין שיש סוד, גורע עוד סמך מפרדס, פרדס זה פשט, מדרש סוד. אם הוא מורד את הסמך, הוא לא מאמין בסוד, אבל נשאר לו פרד, ונשאר פרד. וזה שנו בתהילים, מה יצאו כסוס, כפרד, אין אבין. החידה עושה חילוק. החידה אומר, לא יכול להיות שמי שלא יודע סוד לא בהר סיני, אבל מה כן? יש אנשים שמאמינים בסוד. אנשים פשוטים, ספרדים, תמימים, יש סוד, יש מקובלים, אני לא יודע כלום מזה, אבל מאמינים בזה, בתמימות. הם היו בהר סיני. אבל מי שכופר ואומר, אין סודות התורה, אין רזין דאורייתא, אין קבלה, הכל זה רק, כן, השפעות של זרמים גנוסטיים וכו', והכל זה לא מהתורה, זה עבודה זרה, רק נגלה יש, הוא לא היה להר סיני. ומי שמוסיף לבאר את זה, זה חכם רבי יהודה פתיה, זכותו מגנה עלינו, תלמידו ממשיך דרכו בקבלה של הבן איש חי הקדוש, כן, ואחרון המקובלים שעסקו בקבלה מעשית עוד בירושלים בשנות ה-20 וה-30 במאה הקודמת, כותב בהקדמה לספרו הגדול בית לחם יהודה, פירוש של כל עץ חיים, כך, מקור יוד, הקדמה לעץ חיים לבית לחם יהודה, פירוש של עץ חיים. אומר הרב טעיה, זכותו מגנה עלינו, ונראה לי בביאור כוונתו, כי בתחילה, כשיצאו ישראל לקראת האלוקים, היו מתייצבים בתחתית ההר. ואחר כך נאמר, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. כי היו יראים פן תוכלם האש הגדולה הזאת וימותו. והיו מקצת העם שהיו ססים ושמחים לקראת השכינה ולא רצו לזוז ממקומם הראשון ולעמוד מרחוק, אפילו ימותו ממש. ועליהם הוא מה שאמר בזוהר הנזכר, אינון דקיימו בתורה דסיני. כלומר, ולא נעו ועמדו מרחוק, אלא עמדו בתורה דסיני מתחילה ועד סוף. ולכן הם זוכים לחוכמת האמת. ואותן הנשמות אשר נעו עם העם ועמדו מרחוק, כן הם עושים גם עתה שנסים ועומדים מרחוק לחמת האמת, מיירתם פן תוכלם האש הגדולה. חכם רבי יהודה פתיה מחדש לנו חידוש עצום, אודות מה היה, מה התרחש במעמד הר סיני. הוא מסביר לנו שהיו חלק מעם ישראל, שבכלל לא ברחו מחמת האש הגדולה, ולא ברחו בגלל הלפידים, אלא הם נשארו לעמוד בהר סיני ועם מה. כלשון הזוהר, אינון דקיימו בתורה דסיני. זה מדויק בלשון הזוהר הקדוש, לא נאמר אינון דקיימו על תורה דסיני, אלא בתורה דסיני. כלומר, עמדו בהר סיני בתחתיתו, לא עליו. הם לא ברחו. ולכן, בגלל שהם לא ברחו, הם זכו להארת האור המקיף. איך אנחנו יודעים לזהות את הנשמות האלו? אלו הנשמות שעד היום, גם כאן במאה ה-21, נשמות שנמשכות לתורת הנסתר. אם אתה מכיר מישהו, רואה אנשים שהם נמשכים לפנימיות התורה, סימן אומר רבי יהודה פתיה שבשוס נשמתם, הם היו מאותם אנשים בעם ישראל שלא ברחו, שנשארו בתחתית ההר. ועליהם כפה כסמכות הגיגית, הר כגיגית, כלומר את האור המקיף. אם אתה רואה אנשים שמתנגדים לנסתר, בורחים מפנימיות, לא, זה לא אני, אני לא ראוי, לא מאמין בזה וכו', סימן ששורש נשמתם מאותם אנשים שברחו מהאש הגדולה. כלומר, מי שלא יתייצב בתחתית ההר אז, גם היום הם בורחים בעיסוק בפנימיות התורה, כל מיני תירוצים, אני לא בן 40, לא סיימתי את הש"ס, וכו' וכו' וכו'. וכך גם משמע דברים הארכו, מורה לרב חיים ויטל, תלמידו ממשיך דרכו של האריזל הקדוש, שהוא בביאור הפסוקים שקראנו, וכל העם רואים את הקולות, הוא כותב בשאר ההקדמות, בהקדמה דף ב', הנה נתבהר במקום אחר, כי יבוא לאדם הראשון בעץ הדעת, טוב הרע הוא. שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חוכמת הקבלה. וזהו עצמו אבון הערב רב, ואומרים למשה, דבר אתה עמנו ונשמע בעץ הדעת טוב ורע. ולדבר עמנו אלוקים פן נמות בסתרי התורה. אומר מערו, מי שיזם את הבריחה בגלל האש הגדולה והלפידים, את הבריחה מהניסטר דאורייתא, רק והרק רוטט הניגלה, היו בעצם הערב רב. ואומר רבי חיים ויטל שהעדפת בני ישראל את הניגלה על פני תורת הניסטר, זה בדיוק כמו חטא אדם הראשון בגן עדן, שהוא בחר את עץ הדעת טוב ורע, שזה תורת הניגלה שיש בה מותר ואסור טוב ורע, על פני עץ החיים, שזה תורת הפנימיות. כן, סודות התורה. לכן ספר היסוד של קבלת האריזה נקרא עץ חיים, לא עץ הדעת. וזה לא רק מובא פה. בחומש דברים, חומש התוכחה, משה רבנו מוכיח את ישראל על כך שהם ברחו. מקריא דברים פרק ה', את הדברים האלה דיבר אדוני כל קהלכם בהר מתוך האש, יענן וערפל, כל גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך והר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הנראנו אדוני אלוהינו את כבודו, ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל אדוני אלוהינו עוד ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי, כרב אתה הוא שמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. ועכשיו נוכל לחזור לדברי רשב"י בירושלמי. הקשינו. מדוע רשב"י אמר שהוא לא היה במעמד הר סיני? אבל צריך לדייק בדבריו. מה אומר רשב"י? אילו אבינה קיה להר סיני. כלומר, אם הייתי עומד בהר סיני, כמו כל ישראל, שברחו מחמת האש הגדולה, כלומר, כפי שהסברנו, כמו כל ישראל שנרתעו מפנימיות התורה, אז, רק אז, הייתי מבקש תפיות. כי מי שלא עוסק בפנימיות התורה, יש אצלו חילוק, יש אצלו הפרדה בין התורה לבין דברי חולין כביכול. אולם מאחר ורשב"י היה מאלו שהתייצבו בתחתית ההר, ולא ברחו מהאש הגדולה של פנימיות התורה, כי הוא אמר הדעתא של פנימיות התורה זה רשב"י. אז הוא מבין מדוע הקדוש ברוך הוא ברא לאדם פה אחד, שיוכל לכוון גם בדברי חול לדברים עליונים. וזה מתאים לשיטתו של רשב"י במשנה באבות שהזכרנו בעבר יחד לט"ו בשבט, פרק ג', רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אותם אנשים, אלו שלדידם, האילן והניר, מהווים הפסקה מהלימוד, ביטול תירה, הם באמת מתחייבים בנפשם. אצל רשב"י, הוא יודע שאילן, גימטריה 91, ייחוד הוויה אדנות, הוויה 26, שם אדנות 65, ביחד 91 גימטריה אילן. אז כשהוא רואה אילן, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, וכשהוא מסתכל על הניר, מה נאה ניר זה, ניר, גימטריה 260, 10 פעמים, 26, שם הוויה, כנגד 10 הספירות. ולכן אצל רשב"י, לא הניר ולא האילן לא מהווים הפסק ממשנתו. הרי מה המעלה הגדולה דווקא בפנימיות התורה? מה, אנחנו לומדים קבלה כדי שנדע מה אין בגלגול הקודם? טוב, פעם שעברה הייתי חסה ירוקה, ועכשיו אם אני אקרא תהילים כל היום ועשה מקווה של קרח וכו', אז אני אזכה להתעות לחסה של גוש קטיף, שכידוע לא שולטת בה לא רימה ולא תולעה וכו'. לא. תכלית לימוד פנימיות התורה זה להחדיר בנו אמונה פנימית, שורשית ואמיתית כדבאי. לא אני אומר את זה, הרמח"ל אומר את זה. פתיחה שלו לספר כלך, פתרי חוכמה, שזה תמצית כל ההשתלשלות עליון הקדוש בקבלה של האריזן. פתח א', כותב הרמח"ל כך, כי כל חוכמת האמת אינה אלא חוכמה מראה אמיתת האמונה. להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון העליון ואיך מתנהג הכל בדרך נכון מן האל האחד ברוך הוא לגלגל הכל. להביאו אל השלמות הגמור באחרונה. ופרטות החוכמה הזאת הוא רק פרטות ידיעת ההנהגה בכל חוקותיה ומסיבותיה. נמצא המונח הראשון של החוכמה הזאת שלכל מה שאנחנו רואים בין בגופים הברואים ובין במקרים המתיילדים בזמן שנולדים בזמן, לכולם כאחד יש אדון אחד לבדו, ברוך שמו. שהוא העושה כל זה, המנהג כל זה, שדרכי מעשיו והנהגתיו, מה שאנו מבארים ומודיעים בחוכמה הזאת. אם כן, זהו מה שיש לנו לבאר בראשונה, שזה העניין עצמו, הוא יסוד לבריאה עצמה, כמו שנבאר בעזרת השם. ובהבינינו, זה העניין, נבין בדרך עיקר עניין הבריאה, על מה היא מיוסדת, על כן זה ודאי ראוי לבאר ראשונה. וכן כותב הרבי מספינקה, רבי יוסף מאיר וייס מספינקה, בספרו אמרי יוסף, שיש לי חיבה יתרה עליו, כי הוא קבור בפתח תקווה, כן, העלו את עצמותיו לסגולה, אחרי קום המדינה, לפי שהוא נפטר, בוו בייר, תפרי סמך תת 1909, לפני יותר מ-100 וכמעט 112 שנים. כותב ככה בהקדמה לאמרי יוסף, כבוד אלוקים אסתר דבר. וכבוד מלאכים חכו דבר, זה פסוק במשלי פרק כ"ה. מסביר רבי יוסף מספינקה, אם מטרתך בלימוד חוכמת האמת, כלומר סודות התורה, היא לדעת כמה עולמות וספירות יש, מהו אדם קדמון, ואיך משתלשלים העולמות, לדעת את גודל כבוד אלוקים, אז אסתר דבר. אבל אם מטרתך ללמוד כדי לדעת איך להמליך אותו עליך, לעובדו בכוונה הראויה, או לקדש עצמך להיות מרכבה לקדושה, עם רצונך בכבוד מלכים, אז עד רבה, חקור דבר. ולאור ההבנה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, כדי להכשיר אותנו לפנימיות התורה בסוד האור המקיף, עכשיו נוכל להבין את אחד מהניסים הנפלאים ביותר שהראו לנו בהר סיני בעת מתן תורה. אני מקריא מהמדרש, שמות רבה פרשה כ"ט, אמר רבי אבאו, בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש, ויצא הכל אנוכי השם אלוהיך. לכן הוא אומר בדברים פרק ה', את הדברים האלה דיבר אדוני לכל קהלכם, קול גדול ולא יסף. אמר רבי שמעון בן לקיש, מהו ולא יסף? אלא כשאדם קורא לחברו, יש לקולו בת קול. והקול שהיה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, לא היה לקולו בת קול. בת קול בעברית אקו, הד, נכון? כשהקדוש ברוך הוא דיבר, לא היה לו הד. מה המשמעות הפנימית הרוחנית העמוקה של קביעת המדרש שקולו של הקדוש ברוך הוא לא ידהד? נראה את ההסבר של הרבי מובא בזכותו הגלנו על פי חוכמת הפיזיקה הפשוטה שאנחנו מכירים מדורנו. מסביר ככה הרבי. ההד הוא קול החוזר מהעצמים השונים. כאשר הקול פוגע בקיר, בהר וכיוצא בזה, הוא מוחזר חזרה. זוהי תופעת ההד. התנאי לכך הוא שאותו עצם שמחזיר את ההד יהיה קשיח ובעל יכולת החזרה, שכן אם יהיה זה עצם רך הסופג את הכל לקרבו, לא תיווצר כל תופעה של הד. דבר זה מסביר מדוע לא היה הד לכל האלוקי. כשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, היה זה בקול גדול כל כך ששום דבר לא היה יכול לעמוד מולו. הכל חדר אל תוך כל המציאות ולא הוחזר ממנה. כל חלקי הבריאה, ובכלל זה גם הדומם, ספגו לתוכם את הקול האלוקי והושפעו ממנו. במעמד הר סיני היה מצב דומה לזה שיהיה לעתיד לבוא. המתואר במילים, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר. אפילו הבשר הגשמי יחוש את הגילוי האלוקי. וכך היה גם בעת מתן התורה, שכל המציאות כולה קלטה וספגה את הגילוי של הקול האלוקי. זו הסיבה של הקול הזה לא היה הד. לא היה בכך משום נס או שידוד הטבע. זהו טבע העולם שכאשר הכל נספג וחודר לתוך העצמים, אין הוא מוחזר מהם ואין הוא יוצר הד. הואיל והקול האלוקי חדר לתוך כל הבריאה, לא היה מה שיחזירו וייצור הד. נמצא איפה? שדווקא העובדה שהקול האלוקי היה נטול הד, מבטאת את עוצמתו האינסופית של הקול הזה. שכן זה קול כה אדיר, עד שהוא חודר לתוך העולם ואינו מוחזר ממנו. לאמיתו של דבר, תופעה זו לא הייתה חד פעמית. כל אימת שיהודי לומד תורה, חודר כל התורה אל תוך כל המציאות שמסביב. חז"ל אומרים שלעתיד קורות ביתו של אדם מעידים בו, שכן הם סופגים את כל התורה שהוא למד. וזה מסביר את העובדה שכמה מגדולי ישראל ציוו לעשות את ארון הקבורה בעבורם, דווקא מהשולחן או מהעמוד, מהסטנדר, ששימשו אותם ללימוד התורה, לחלוקת החולנים וכדומה. כי התורה והמעשים הטובים נספגים אפילו בתוך העץ הגשמי. מסכם הרבי ואומר, זה כוחה של התורה, ששום דבר אינו עומד בפניה. אומנם העולם נברא כך שהגשמיות מתחברת עם הגשמיות, ואילו הרוחניות נתפסת ומושגת בכלים רוחניים, אולם הגבלות אלה אינן עומדות לנגד התורה. לה יש הכוח לחדור גם אל תוך המציאות הגשמית, כהמשך לקול הגדול של מעמד הר סיני וכו'. מתוך ליקוטי שיחות חלק ד', שכחתי לציין. ובאמת, ניתן להסביר את כל הנס הזה שהרבי הסביר, שזה לא נס הוא אומר, לפי מה שלמדנו. כל עניינה של תורת הסוד, תורת הפנימיות, או בשם היותר רווח ונפוץ שלה, כל עניינה של תורת הקבלה זה ללמד אותנו להיות כלי קיבול. ההפך מלקבל משהו זה להתנגד אליו. הד הוא תולדה של התנגדות. במתן תורה זכינו כולנו והיינו כלי קיבול למה? בזכות הכפייה הדתית. בזכות כפיית ההר כגיגית, האור המקיף. ונדגים את זה בסיפור חסידי אמיתי, שגם קרה באמת, והצלחתי למצוא אנשים שהיו נוכחים באירוע ואישרו את הסיפור, למרות שיש להם אינטרס לפרסם אותו ברבים. עוד מעט תבינו למה. גיבור הסיפור שלנו, חייל בחטיבת הצנחנים, שם בדוי, מושיקו, אינני יודע מה שמו אמיתי, והאירוע מתרחש בשנת 1985 למניינם תשמ"ה. זירת הלחימה המרכזית של צה"ל באותה תקופה זה דרום לבנון. החייל שלנו מושיקו מבצע פעולה טובה באיזשהו קרב הירואי והתקלות עם מחבלים, ועל כן הוא זוכה לפרס. מה הפרס? 24 שעות, זה היה שישי בבוקר, 24 שעות, כמה שנקרא, שישי בצהריים, תחזור הביתה, יום ראשון, מוצ"ש, תחזור לבסיס, כן, לעגל, מטולה, ושם תיכנס ללבנון חזרה. הוא מבסוט, היה ירושלמי, עד שיצא מלבנון, הגיע למטולה, משם טרמפים לתל אביב, ואז בעצם עוד איזשהו מגיע אחרי כניסת שבת לכניסה לעיר הקודש, שם סחרוף, ליפתא וכולי, הוא גר באזור תלפיות, משהו כזה, חלק המזרחי יותר של, דרום מזרחי של העיר, ואין אוטובוסים, שבת קודש, אומר, בסדר, יאללה, נו, יש לי נשק וזה, נלך, מסע רגלי, ואנחנו נפתיע את אמא, כל טוב ויפה. עבד סיגל אמה מתברבר, מוצא עצמו בלב שכונה חרדית שם, באזור רוממה, שנלר, כל האזור הזה, ואז הוא ראה שמלא מלא אנשים עם כפות וזנבות של שואלים על הראש, חריידים, כן, שטרי מלאך, חסידים, ואומר, וואלה, אף פעם לא הסתובבתי פה, ומגניעים אותי להכיר אותם יותר, וגם יש לי עכשיו נשק, מה אכפת לי? הוא איזשהו בניין גדול ומואר, שמלא חסידים נכנסים אליו ככה במהירות, הוא נכנס, לאן הוא הגיע, כן, התמזל למזלו, והוא הגיע לבית המדרש המרכזי של חסידות גור, החסידות הגדולה ביותר בארץ ישראל. אותם ימים, הרבה, זה כבוד קדושת, האדמור, רבי שמחה בונים אלתר מגור, אביו של האדמור הנוכחי שליטה, וככה הוא ככה עומד בכניסה, אלפי חסידים בטיש ענק של גור, זה טיש לאלפים, והרבה יושב שם בשולחן, ומדבר דברי תורה ושרים שירים, וככה לאט לאט השמועה ככה עושה לה כנפיים, שבכניסה לבית מדרש של הטיש, נמצא מישהו מהציונים, כן? קצת קשה לא להתבלט, שלבוש במדי חקי, כן, וכומתה אדומה של הצנחנים, לא עלינו, ורובי גליל גדול וקיטבג, ולאט לאט הוא מגיע ככה לאוזן של המשמש בקודש, של המזכיר ככה של הרבה, והוא לוחש לרבה זמן אחד הניגונים, רבנו, אל תשאל מה קרה, יש פה אחד מהחבר'ה לך של הציונים בכניסה עם נשק, אומר לנו, שוין, תביא אותו אליי. עכשיו החסידים בעלם, כי בגור אתה רוצה להיפגש עם הרבה, צריך שלושה חודשים לחכות בתור, כן, המתנה שמגיע לרבה וכולי, ופתאום ככה בא, ציונים, כויפרים, לא דתי בכלל, ומקבל ככה ישר לבוא לרבי בעוד באמצע הטיש, תביאו אותו אליי. טוב, משם יש רץ לכניסה לבית מדרש, ואומר לו, שמה, שלום עליך יהודי, גיד שבס, גיד שבס, הרבי קורא לך. אומר לו, אחלה, מה זה רבי? שמה, הרבי זה המנהיג שלנו, וזה, ועכשיו הוא קורא לך ואתה בא. אז הוא אומר לו, טוב, תוריד את התיק, תוריד את הנשק, אומר לו, לא, הנשק בא איתי. את הדמיינות הסיטואציה, מגיע לוחם צנחנים, עם כן, חולצת חצאית שלו, גליל, חמש אצבעות, תזיז אחיזה, וככה הוא מגיע באמצע הטיש עם אלפי חסידים של גור, לרבה, שמחה בונים אלתר מגור. והוא מגיע אליו, ואומר לו, הרבה, שולם עליכם, שבת שלום, גיד שבס, לי קוראים שמחה בונים, איך קוראים לך? הוא אומר לו, נעים מאוד שמחה בונים, כל החסידים ככה קורא לרבה בשם הפרטי שלו, נעים מאוד, קוראים לי מושיקו. אומר לו, מושיקו, מה אתה עושה פה? לא, אני ירושלמי, אני עכשיו קיבלתי חופשה מהצבא בדרך לאימא, ואומר לו, רבה שמחה בונים, שימו לב, טוב. מושיקו, אני מאוד שמח שבאת, אני מאוד מעריך, תודה רבה שבאת, תדע לך שאתה אורח שלי. מתי שאתה פה באזור, אתה תמיד מוזמן לקפוץ אליי ותיכנס חופשי, אני אשמח לראות אותך. והחסידים באלה, מה זה חילוני ככה, כויפים מהציונים ככה אצל הרבה? טוב, אומר לו מושיקו לרבה, טוב, תודה רבה על ההזמנה, אבל כרגע זה לא מתאים לי, אני ממהר הביתה. טוב, החסידים ככה התקשו לבלוע את התגובות שלו לרבה, אומר לו, טוב, אז יאללה, נתראה, אומר לו, שנייה, אל תלך, תופס אותו המזכיר. אמר לו הרבה, נצאת לך מתנה. עכשיו, מתנה מהרבה, מה ייתן לו? מה ייתן לו? ייתן לו DVD? עוד לא ימציאו. ייתן לו סמארטפון דור 50? עוד לא ימציאו. מתנה מהרבה, מהרבה מגור, נותן לו תפוח. עכשיו, משיקו מכך לעצמו, אמר, נותן לי תפוח, מה הוא הרסאפ שלי, כן, בטירונות, מה צריך תפוח? יאללה, נזרום, וואי, תודה רבה, הרבה, וזה, מושיט את היד, לקחת את התפוח, ואיך שהוא מושיט את היד, מאחורי הרבה יש פרנצ'ט, יש טריבונה. שהוא 500 חסידים, כולם תופסים את השטריימלים שלהם, וואי, 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 איזה טעות, איזה טעות, כאילו, והוא לא מבין, אז הוא מושיט יד חזרה. עכשיו, הוא לא יודע, כאילו, הוא לא מכיר את החוקים. והרבה לא רואה מה קורה מאחוריו. אז אומר לו מושיקו, בבקשה, קח, זה בחינם, מתנה שלא מנת להחזיר, תיקח. אז שוב פעם, מושיטה לקחת את התפוח, ואני ניקח מנה לכם פה כבר, ואיכשהו מושיט את היד, 500 חסידים תופסים את השטרמלים שלהם, מחבירים, הוא כאילו, עושים לו, אתה עושה את טעות חייך, הם עושים לו ככה עם היד בפנטומימה, אל תיקח, אל תיקח. עכשיו, הוא לא מבין, הוא חוזר אחורה, מה זה פה, יש פה כמו, פעם בתור ילד, איגל שילון, כאילו מצלמה נסתרת, כאילו זה טריקים שעושים לו עורים, הוא לא מבין מה זה. עכשיו, הרב לא רואה מה שמאחוריו. אז אומר לו, מושיקו, בבקשה, ממני, תיקח את התפוח. ואז אחד הילדים סימן לו, ונפל לו הסימון. בפעם השלישית, הושיט את היד ככה. כי בחסידות גור, שאתה בא לרב, אתה לא בא ככה, לקחת, העיקר שלי ולך לא יהיה, אתה בא לקבל. ואז הוא קיבל את התפוח ויצא החוצה, והיום הוא ראש כולל גדול בבני ברק סתם. אין לי מושג מה קרה איתו, אין לי מושג. אני לא יודע אם הוא היום חזר בתשובה וכולי, והם חיו באושר ואושר, כן? כל אחד בגרסה שלו הסיום. פעם פגשתי כמה חסידי גור, שאלתי אותם על סיפור עם התפוח, בוא, איך אתה מכיר את זה? אמרתי, למה זאת אומרת? הוא אומר, זה סיפור שאנחנו לא אוהבים לספר אותו מחוץ לחסידות. ככה אמרו לי. באמת, לא ראיתי אותו בספרים. בכל מקרה, זה העניין. תורת הקבלה זה משהו קטן. זה ככה, התנועה הזאת היא ככה או ככה. האם אני בא לקחת או שמה אני בא לקבל. הכהנים שמברכים אותנו עושים ככה, נכון? הם משפיעים עלינו. ומה אנחנו עושים? כמו אנחנו אומרים, פותח את ידיך. ספרדים, פותח את ידיך ואתה יכול לרצות. אני בא לקבל את השפע, את הפרנסה. חז"ל כבר עמדו על זה בגמרא הראשונה. אי אפשר לבנות על כפייה. נכון, כפה למר כגיגית, אבל זה לא החזיק מים. זה לא החזיק. היו צריכים בשלב שני של פורים, הדור קיבלו מחשבוש. כי מה זה הדור קיבלו? כי מה שקיבלו מקודם לא החזיק. אי אפשר לבנות על כפייה. אפילו הכפייה של הקדוש ברוך הוא הר כגיגית לא החזיק המעמד עד שמסר קיבלו מרצון הדור קיבלו בימי החשבוש. וזהו שומע אריזל, פותח את ידיך. הוא מסביר לכל חי רצון. זה פסוק של קבלת השפע. לקבל את השפע. מה השפע הכי גדול מסביר לכל חי? רצון. שזה לא יהיה מכפייה, מאונס, שנקבל את התורה, נגלה ונסתער ברצון. ואחד האפשרויות, אבני הבוחן, להבחין, האם מה שאני עושה זה ברצון או בכפייה, שאני עושה בכפייה זה מאונס, זה לא בכיף, מכריחים אותי. וכשאני עושה משהו ברצון, אני עושה זה בשמחה. לכן נתחזק בשמחה, נתחזק בקבלת התורה מתוך רצון, לא מתוך כפייה, גם בנגלה, גם בנסתר, שנאמר, תני נאי 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 הבבם, תני נאי 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 נאי, תני נאי 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 נאי, תני נאי 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 בבם, תני נאי 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 נאי, תני דם בם בם בם, תני נאי 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 נאי, תני נאי 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 נאי, dini na 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 dini na 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 yam dini na 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 dini na 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 dini da 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 dini da 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 dini da 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 dini dam bam 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 dini na 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 dini na 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 dini dam bam 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 dini dam bam 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 ya 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 בעזרת השם, טוב, זה הרבה צדיקים שקבלת התורה בפרשת יתרו מאוד מסוגלת להקשיב לקריאת התורה ולהיות כלי קיבול, גם לניגל, גם לניסתא, ובעיקר, בעיקר להיות כלי קיבול לעבודה מרצון ולא עבודה מכפייה, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.